העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני של הלכות עבדים. פרק זה עוסק באופני קניית עבד עברי ואופני יציאתו לחירות. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דרכי הקניין של עבד עברי, לאחר מכן על משך זמן עבדותו, דין העבד שברח ודין העבד שחלה, אופני היציאה בגירעון כסף, יציאת העבד בשטר שחרור ומיטת האדון, והרמב״ם מסיים בכך שמצווה על האדון לומר לעבד צא בשעת יציאתו ושיציאת העבד היא בחינם. פותח הרמב״ם בהלכה א', עבד עברי, בן עבד שמחרו בית דין מחמת שאין לו לשלם את דמי גנבתו, ובן עבד המוכר את עצמו משום שאין לו ממה לממן את מזונותיו, הרי זה נקנה שהאדון יכול לקנות אותו באחד משני קניינים והם בקניין כסף, שזהו בין אם נותן האדון תמורתו כסף ממש ובין אם נותן שווה כסף שדינו ככסף, והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר ישיב לרבות ששווה כסף ככסף, וכן יש אפשרות לאדון לקנות את העבד העברי בקניין שטר, כיצד בשטר? כותב לו העבד לאדון אפילו על הנייר שהם הסבים שקודשין ומדביקים אותם בדבק ועושים אותם כמו אור, שזהו יותר עבה מהנייר של ימינו, או על החרס אף על פי שניתן למחוק ולזייף את הנכתב עליהם, וקל וחומר שניתן לכתוב את השטר על הקלף שאי אפשר לזייף את הנכתב עליו, ויכתוב העבד לאדון בשטר הרי אני מכור לך או הרי אני קנוי לך, ונותן לו העבד לאדון את השטר, וכשהאדון מקבל את השטר הוא קונה את העבד בקניין שטר. ומקור הדבר שהעבד הוא זה שכותב את השטר לאדון, הוא שעבד עברי הוקש לעבד כנעני, והעבד הכנעני הוא הנותן את השטר לקונה, משום שעבד כנעני הוקש לקרקע, ובקרקע המוכר הוא הכותב את השטר ונותנו ללוקח, שהרי נאמר בירמיה, ויקח את ספר המקנה, שירמיה הוא שהוא היה הקונה, קיבל את ספר המקנה שהוא השטר. וכתבו הדבר אברום ואבן האזל, שמהרם במשמע שנוסח זה של הרי אני מכור לך או הרי אני קנוי לך, שמשמעו שהעבד הוא המוכר, הוא לא רק במוכר עצמו, אלא גם במכור בית דין. ומכאן שאף במחרו בית דין, למעשה העבד הוא זה שמוכר את עצמו. אך המנחס חינוך כתב שנוסח זה הוא רק במוכר עצמו. אבל במחרו בית דין כותבים לו זה העבד מכור לך ונותנים את השטר ללוקח. שהרי בירושלמי נאמר שבמחרו בית דין כותבים את השטר. ואם כן, בוודאי משתמע מנוסח השטר שהם כותבים שהם המוכרים. ומקור הדבר שעבד עברי נקנה בכסף ובשטר נלמד מפסוקים. וכתבו המשנה מלך ופני יהושע שמכך שהרמב״ם לא מזכיר שעבד עברי נקנה אף בקניין חליפין, נראה שהוא סובר שאין עבד עברי נקנה בקניין חליפין, אף שעבד כנעני נקנה בקניין חליפין. וההלכות הבאות עוסקות במשך זמן העבדות של עבד עברי. הלכה ב', עבד עברי שמחרו בית דין בגנבתו, הרי זה עובד 6 שנים שלמות מיום מחירתו, וממילא בית הדין מוכרים אותו לכתחילה ל6 שנים בדיוק, לא פחות ולא יותר. ונחלקו הראשונים האם מונים גם את השעות, שבאם נמכר בתזיין בחשבן בשעה 10 בבוקר, הרי עליו לעבוד את אדונו עד תזיין בחשבן בשעה 10 בבוקר לאחר 6 שנים, או שמונים 6 שנים רק מיום ליום ואין מונים את השעות. ובתחילת השנה השביעית שלו, לאחר שעברו 6 שנים משעת מחירתו, יצא בן חורין. וכמפורש בתורה בפרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. שכוונת התורה בשנה השביעית למחירתו ולא בשנת השמיטה. וכפי שנתבהר בפרק הקודם, פסוק זה עוסק במחרו בית דין. ולפיכך, אם פגע בו שנת השמיטה בכלל, דיינו בתוך אותם 6 שנים שצריך לעבוד בהם, הרי זה עובד בה בשנת השמיטה, וגם לאחריה בים לא הסתיימו 6 שנים ואינו יוצא לחירות. אבל אם פגע בו שנת היובל, שהגיע שנת היובל בתוך 6 שנות עבדותו, הרי זה יוצא לחירות. ובכל זמן שיפגע בו היובל בתוך שנות עבדותו יוצא לחירות, ואפילו נמכר שנה אחת לפני היובל, וכתב המנחס חינוך שאפילו יום לפני היובל, הרי זה יצא לחירות כשהגיע היובל. שנאמר בפרשת בער, בנוגע לעבד עברי, עד שנת היובל יעבוד עמך. וכן נאמר שם בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. ומבאר רש"י שאחוזתו פירושו חזקתו, דהיינו כבודו, שהוא משתחרר מלהיות עבד והוא חוזר להיות בן חורין. ואף עבד נרצה שממשיך לעבוד לאחר 6 שנים יוצא ביובל, וכך גם מוכר עצמו יוצא ביובל, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. וכתב המנחס חינוך שבאם נמכר בשנת היובל עצמה לא חלה המחירה כלל וחוזרים אדמים לבעלים. אך דין זה שהעבד העברי מכרו רק ל6 שנים נאמר רק בעבד עברי שמכרו בית דין. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה ג' שעבד עברי המוכר את עצמו יש לו אפשרות למכור את עצמו גם ליתר על 6 שנים, שלא נאמר בתורה דין המחירה על 6 שנים, אלא במכרו בית דין. ונחלקו הראשונים מה הדין במוכר עצמו שמכר את עצמו לעבד בסתמה ללא שפירש מניין שנים. שרשי כתב שמה שמוכר עצמו נמכר ל10 שנים זהו רק שפירש כן. ודייק מכך הריטבו שרשי סבר שכאשר הוא נמכר בסתמה הרי מחירתו היא ל6 שנים. וכתב המנחס חינוך שמלשון הרמב״ם שיש לו למכור את עצמו ליתר על שש, משמע שסבר כרשי שבסתם המחירתו היא לשש. אחרי תבוא עצמו סובר שהדבר תלוי רק במה שיתנו ביניהם. וכתבו המשנה למלך והמנחס חינוך שלדעתו באם מכר את עצמו בסתם הרי הוא מכור עד היובל, שהרי לא ייתנו ביניהם על הגבלה במחירתו. מחלוקת נוספת בראשונים היא האם הוא יכול למכור את עצמו גם לפחות משש שנים, שלדעת הריטבו הוא יכול למכור את עצמו גם לפחות משש שנים, אך המנחס חינוך כתב שמדברי הרמב״ם נראה שסבר שאינו יכול למכור את עצמו לפחות משש. ובאמת בירושלמי נחלקו בדבר תנאים, אך גם מוכר עצמו יוצא ביובל, הרי שמחר העבד את עצמו לעשר שנים או לעשרים שנה ופגע בו היובל, אפילו הגיע היובל זמן מועט אחר המחירה, כגון שעברה משעת המחירה רק שנה, וכאמור המנחס חינוך כותב שאף אם עבר יום, הרי זה יוצא ביובל שנאמר בפרשת בהר, עד שנת היובל יעבוד עמך. הלכה ד' אחד עבד עברי המוכר את עצמו, או שמחרו בית דין, וברך העבד שמחרו בית דין לפני שסיים לעבוד את שש השנים, או שברך המוכר עצמו לפני שסיים לעבוד את השנים שנמכר להם, הרי זה חייב להשלים את עבודת השנים שחיסר, עד שישלים את כל עבודת שש השנים שנמכר להם. וזהו במחרו בית דין או במוכר עצמו שנמכר לשש, וכך גם במוכר עצמו שנמכר ליתר על שש, שעליו להשלים את עבודת כל השנים שנמכר להם. והגמרא בקידושין לומדת שהבורא חייב להשלים את שנות העבודה שלו ממה שנאמר שש שנים יעבוד, שעליו לעבוד במשך כל השש שנים, ואם ברח ולא עבד עליו להשלים את עבודת השש שנים. שאף שפסוק זה נאמר בנוגע לשש השנים של מחרו ובית דין, הרי למדים מכך אף בנוגע לשנים של מוכר עצמו. אך בחידוש רבי הראל לייב כתב שמפשטות דברי הרמב"ם משמע שעל הבורח להשלים רק את עבודת שש השנים, אך מוכר עצמו ליותר משש שנים אינו צריך להשלים את שנות העבודה שמעבר לשש שנים. הוא מבאר בטעם החילוק שיש לאדון קניין וזכות בעבד לעבוד בו שש שנים, וקניין זה קיים לעולם עד שישלים את עבודתו. וצריך לומר שקניין זה לשש שנים קיים אף במוכר עצמו. אך שאר השנים שמעבר לשש שחיובם הוא מחמת התנאי, הרבים עבר הזמן בלא עבד, נפטר מקיום התנאי. אך באם פגע בו היובל לפני שישלים את שנות עבודתו, הרי זה יוצא לחירות ואינו צריך עוד להשלים את עבודתו. וזאת משום שהיובל מפקיע את העבדות שלו, ולפיכך הוא מבטל אף את חיובו להשלים את שש השנים. אך הסמ"ק חולק וסובר שהעבד שברח אין היובל מוציאו לחירות, וזאת משום שהוא סובר שהעבד שברח אינו נחשב לעבד באותו הזמן שהרעז הוא איננו ברשות האדון, ולפיכך היובל אינו מפקיע את חיוביו. אך הרמב״ם סובר שגם בזמן שברח יש עליו דין של העבד, ולפיכך היובל מפקיע את החיובים הקשורים לעבדותו. ובהלכה הבאה יבואר דין העבד שחלה. הלכה ה' חלה העבד בתוך שנות עבדותו, בין שחלה שנה אחר שנה ברציפות, או שחלה כמה חלאים מקוטעים, דיינו מחולקים שלא היו סמוכים זה לזה. הרי באם היה זמן החולי בסך הכל פחות מארבע שנים, עולין לו גם שנות מחלתו למניין שש, וכאילו עבד בכולן ואינו צריך להשלים, אבל אם חלה ולא עבד ארבע שנים מתוך השש, הרי זה חייב להשלים את כל ימי החולי, שנאמר בתורה בפרשת בהר בנוגע לעבד עברי, כשכיר כתושב יהיה עמך. וכתבו התוספות שממה שקרה התורה לעבד עברי שכיר, אנו למדים שהוא צריך לעבוד לפחות שלוש שנים, שסתם שנות עבודתו של שכיר הם שלוש שנים, וכפי שנאמר בישעיה, בשלוש שנים כשני שכיר, ולפיכך אף שלכתחילה יש על העבד לעבוד משני שכר שכיר, כפי שנאמר בפרשת ראה, דיינו פעמיים שנות שכיר שהם שש שנים, הרי באם חלה, בדיעבד יש להסתפק בשלוש שנים, ולפיכך באם חלה ולא עבד פחות מארבע שנים, שהוא עבד יותר משנתיים, נחשב לו הדבר כאילו עבד שלוש שנים, משום שיום בשנה נחשב לשנה. ומברר כסף משנה שאף שנאמר שש שנים יעבוד, ולפיכך באם ברח חייב להשלים, וכפי שנתבהר בהלכה ד', הרי ממה שנאמר ובשביעית יצא, שלכאורה מיותר, אנו למדים שבאם חלה אינו חייב להשלים. אך זהו בתנאי שיעבוד שלוש שנים, דיינו שנתיים וקצת, כמו שכיר, שרי נאמר, כשכיר יהיה עמך. אך תמה המשנה למלך, מדוע באם חלה ארבע שנים חייב להשלים את כל ימי החולי, דיינו את כל שש שנות העבודה, מדוע שלא ישלים שנה אחת או אף חלק משנה נחשב לשנה, ובכך הוא יעבוד שנות שכיר שהם שלוש שנים. ובהר דברי יחזקאל שהשלוש שנים שעבד אינן מספיקות מצד עצמם כדי לשחרר אותו מעבדותו, אלא שבאם עבד שלוש, הרי השנים שחלה שהיו פחות מארבע עולין למניין שש. וממילא הוא יוצא ביציאה של שש כשאר העבדים, אך כשחלה ארבע שנים, הרי השנים שחלה אינן עולות למניין שש, ולפיכך עליו להשלים את כל ימי החולי. אך באם פגע ביובל יצא לחופשי ואינו חייב להשלים את ימי מחלתו, וכפי שנתבהר שהיובל מפקיע את עבדותו. אך במה דברים אמורים שמחשבין את ימי החולי, ובאם חלה ארבע שנים ולא עבד עליו להשלים את השנים הללו, כשהיה חוליו כבד, היינו קשה, שאינו יכול בזמן מחלתו לעשות מלאכה כלל. אבל אם לא היה חוליו כבד כל כך, אלא אף שמחמת חוליו לא יכל לעשות מלאכות קשות, יכל העבד לעשות גם בזמן מחלתו מלאכות קלות, כגון מעשה מחת, עבודה תפירה, הרי אפילו אם חלה כל שש שנות עבדותו, שבמשך כל שנות עבדותו לא יכל לעשות עבודות קשות, מכל מקום עולין לו, שהם נחשבים לו כשנים שבהם עבד את עבודתו כעבד, ולא צריך להשלים ולעבוד שנים אחרות תמורתם. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם דין עבד עברי המוכר את עצמו לגוי. הלכה ו' יהודי המוכר את עצמו לגוי להיות לו לעבד, המצווה להזדרז ולפדותו מהאדון על ידי שישלמו לו את דמיו, וכפי שיתבאר בהלכה הבאה, אך באם לא נפדע לא על ידי העבד עצמו ולא על ידי קרוביו, הרי אינו יוצא לאחר שש שנים כמו עבד הנמכר לישראל, אלא בשנת היובל, שנאמר בפרשת בהר בנוגע לעבד עברי שנמכר לגוי, ואם לא יגאל באלה, דיינו בפדיון על ידי הקרובים, ויצא בשנת היובל, הוא ובנה אבימו. והגמרא לומדת מכך שבאלה הוא ניגל, דיינו בפדיון על ידי הקרובים, ואינו ניגל בשש. אך כתבו הרדב"ז במלכס חינוך שמה שעבד עברי שנמכר לגוי עובד עד היובל, זהו רק שנמכר סתם, אבל אם פירש מניין שנים, יוצא כשנשלמו השנים אף לפני היובל. הלכה ז', עבד עברי הנמכר לגוי, רבעים משיג מעות מצווה עליו לגול את עצמו מיד הגוי, דיינו שלב לשלם לגוי את 100 שנים שנותר עליו לעבוד, וכפי שהתבאר בהלכה ח'. אך באם לא השיגה ידו מעות כדי לגול את עצמו, קרוביו פודין אותו, שחובה על קרוביו לפדותו. וקרוב, קרוב, דיינו כל הקרוב אליו יותר, הוא קודם לחיוב זה, שנאמר בפרשת בהר, בעניין עבד עברי הנמכר לגוי, או דודו, או בן דודו יגלנו, ובהמשך הפסוק נאמר, או מישאר בשרו ממשפחתו יגלנו. דיינו שדודו שהוא קרוב אליו יותר צריך לפדותו לפני בן דודו שהוא קרוב פחות, ובן דודו קודם לשאר הקרובים שהם רחוקים יותר. וכתב הרשב"ו שהחיוב של בן דודו זהו רק אם דודו מת. אך באם דודו חי, אף אם אין ידו משגת לפדותו, אין בן הדוד נחשב קרוב לעניין גאולה ואינו צריך לפדותו. וכמובן שבנו קודם לכל בבדיעתו, ולאחר מכן אביו, ולאחר מכן אחיו, ורק לאחר מכן דודו ובן דודו ושאר קרוביו. וצריך ביור מדוע התורה מזכירה רק את דודו ובן דודו ואינה מזכירה את הקרובים יותר, ויתכן שהיא מחדשת שאף הרחוקים יותר צריכים לבדותו וקל וחומר לקרובים יותר. ובית דין כופין את קרוביו לבדותו כדי שלא יתאמה, דיינו יתערב ויובד בגויים. והגמרא דורשת זאת מהפסוק. ואם לא פדעו קרוביו, כגון שאין לו קרובים, או שיש לו קרובים אלא שאין ידם של הקרובים משגת, שאין להם די ממון כדי לפדותו, שהרי באם יש לו קרובים וידם משגת, הרי בית דין כופים אותם לפדותו. הרי באם הקרובים לא פדו אותו, מצווה על כל אדם מישראל, אף מי שאינו קרוב לפדותו, כדי שלא יתאמה בין הגויים, והגמרא לומדת זאת מהפסוק. הכתב המלכס חינוך שבנוגע לאחרים, בשונה מהקרובים, אין עליהם חיוב לפדותו, ולפיכך אין בית דין כופים אותם על כך. והאדון הגוי חייב לשחררו, בין כשהקרובים נותנים לו את כספו, ובין כשאדם אחר נותן לו. ואחר שנפדע העבד בין שפדעו הקרובים, בין שפדעו שאר אדם שאינו קרובו, יצא לחירות, שאינו נעשה עבדו של הפודה. שבמסכת קידושין נחלקו התנאים בדבר, ורמב"ם פסק כחכמים שאינו נעשה עבדו של הפודה, אלא הוא יוצא לחירות. ונחלקו האחרונים האם מי שפדעו יכול לחזור ולתבוע מהעבד את הממון שהוציא עליו. ויש לו, דיינו שהעבד יכול, אם אין לו ממון משלו, אף ללוות מאחרים ולגול את עצמו מן הגוי, שאף באופן זה חייב האדון הגוי לשחררו, וכן גואל את עצמו לחצאים, שבאם השיג העבד חלק משווי השנים שנשארו עליו לעבוד, יכול לשלם את המעות שיש לו והתמעטו שנות עבדותו לפי חשבון המעות שישלם. שהקלו על העבד הנמכר לגוי וכל הדברים הללו כדי שלא יתאמע בין הגויים. אבל דין עבד עברי הנמכר לישראל שונה בשלושת הדינים הללו, שאין הקרובים פה דין אותו אלא נפדע רק על ידי ממון שהשיג בעצמו, וכן אינו לווה וגואל, שאינו יכול ללוות מאחרים כדי לגואל את עצמו. וכתב המלכס חינוך שבשני הדברים הללו הכוונה שאי אפשר לעשות זאת ללא רצון האדון. אך באם האדון רוצה לקבל את הכסף שנתנו הקרובים או את הכסף שהעבד לווה ולשחררו, הרי הוא יכול לעשות זאת. וכן אינו גואל לחצאים, שהעבד העברי הנמכר לישראל אינו יכול לגואל חלק מהשנים הנותרות. ואף בזה כתב הרשב"ו שבאם האדון רוצה לקבל חצי דמיו, חל הפדיון בחציו. אך המלכס חינוך כתב שבזה לא אוכל הפדיון בחציו אף כשהאדון רוצה בזה. אלא כיצד דינו, בים השיגה ידו בעצמו, ליתן כפי שווי כל השנים הנותרות, נותן ויוצא לחירות אף בעל כוחו של האדון. ואם לאו, שאין לו אלא בהלוואה, או שיש רק לקרוביו, או שהשיג רק חלק מהכסף, לא יצא, אלא אם כן האדון מסכים לשחררו. ובהלכות הבאות יבואר דין יציאת העבד העברי בגירעון כסף. והלכה ח', אחד עבד עברי המוכר עצמו, בין כשמכר את עצמו לישראל ובין כשמכר את עצמו לגוי, ואחד עבד עברי שמכרו בית דין בגנבתו, הרי דינם שווה לעניין שאם רוצה לצאת לחירות, הרי זה עבד מגרע מפדיונו, שהוא מחסיר את החלק היחסי מדמי מחירתו בעבור השנים שכבר עבד, והוא משלם לאדונו רק את החלק היחסי מדמי מחירתו של השנים שנותרו לו לעבוד, וכך הוא יוצא לחירות אף בעל כוחו של האדון. כיצד? הרי שמחרו בית דין בגנבתו לשש שנים במחיר 60 דינרים, כך שכל שנת עבודה שלו שווה 10 דינרים, הוא כבר עבד 4 שנים מתוכם, והשיג הידו שהשיג מאות לפדיון. הרי זה מגרע מ-60 הדינרים ששילם האדון תמורתו 40, ונותן לאדון 20 דינרים שזהו שווי שתי השנים שנשארו עליו לעבוד, ויצא לחירות. וכן אם מחר העבד את עצמו ב-40 דינרים ל-10 שנים, שהרי מוכר עצמו יכול למכור את עצמו לעבד ליותר מ-6 שנים, וכך עבודת כל שנה שווה 4 דינרים, הרי זה מגרע מ-40 הדינרים, 4 דינרים לכל שנה שעבד כבר, ונותן לאדון את הסכום הנשאר, ויכול לשלם סכום זה בכסף או בשווה כסף, ויוצא לחירות, שממה שנאמר ישיב גאולתו למדים ששווה כסף ככסף. וכן גם בעבד עברייה נמכר לגוי שמחירתו יד היובל, הרי זה מחשב את הדמים. דהיינו את השווי של כל שנה של עבדותו, לפי השנים הנשארות מזמן המחירה עד שנת היובל, שמחלקים את הדמים שקיבל מהגוי תמורת מחירתו לעבד למספר השנים שנותרו לו לעבוד עד שנת היובל, וכך נקבע השווי של כל שנה של עבדות, שנאמר בפרשת בער בנוגע לעבד עברייה נמכר לגוי וחישב עם קונהו משנת ימכרו לו עד שנת היובל. והוא משלם לאדון הגוי שווי זה לפי מספר השנים שנותרו משעת הפדיעה עד שנת היובל. כיצד? מי שמכר את עצמו לגוי ב-100 דינרים ונשארו עד ליובל משנת המחירה 10 שנים, שהוא נמכר לגוי לעבד 10 שנים לפני היובל, הרי זה מחשב 10 דינרים לכל שנה שעבד, שמחיר כל שנה של עבדות שלו הוא 10 דינרים, וגורע את מחיר השנים שכבר עבד בהן מן הדמים מדמי המחירה, ומשיב לאדון את השאר, דיינו את דמי שאר השנים שעדיין לא עבד, שבאים בעת שמשלם נותרו 4 שנים עד היובל, עליו לשלם לאדון 40 דינרים. אך בניגוד לעבד עברי הנמכר לישראל, שכאמור הוא יכול לגול את עצמו אף בשווה כסף, הרי העבד העברי הנמכר לגוי יכול לגול את עצמו בכסף בלבד, ולא יכול לגול את עצמו לא בתבועה ולא בכלים שהם שווה כסף. שנאמר לעניין גאולתו של עבד עברי הנמכר לגוי, כסף ממכרו. ומכך אנו למדים שרק בכסף הוא ניגל מיד הגוי ואינו ניגל בשווה כסף. וכתב הכסף משנה על פי הירושלמי, שאף שבכל מקום שווה כסף הוא ככסף, הרי בעבד הניגל מהגוי הפסוק חוזר פעמיים כסף ממכרו ומכסף מקנתו, כדי לעכב שהוא ניגל בכסף דווקא ולא בשווה כסף. וכתב בערוך השולחן בטעם הדבר, שמכיוון שהקפידה התורה שצריך לחשב עם הגוי את הדמים כהוגן, כפי שאמרה התורה וחישב עם קונהו, לפיכך בשווה כסף שצריך שומה, יש לחוש שיחשוד הגוי ששמו אותם יותר מכפי שווים, ולפיכך אינו נפדה אלא בכסף. ועל פי זה כתב שבאם הגוי רוצה לקבל שווה כסף תמורת העבד, אפשר לפדותו אף בשווה כסף. ואף שגם עבד עברי הנמכר לישראל, באם פגע בו יובל בתוך שש, הרי הוא יוצא ביובל. ומדוע כתוב הרמב״ם שמחשבים רק לפי שש, או לפי מספר השנים שמכר את עצמו להם, ולא כתב שלפעמים מחשבים את הגירעון כסף עד היובל, מבאר הדבז שעבד הנמכר לגוי בסתמה הוא נמכר עד היובל, ולפיכך מחשבים עד היובל. אבל הנמכר לישראל הרי בסתמה הוא נמכר לשש או ליותר משש, ולפיכך אין מחשבים עד היובל. ומבאר בחידוש רבי לייב, שבנמכר לגוי, מכיוון שבסתמה הוא נמכר עד היובל, הרי אנו אומרים שעיקר המחירה הייתה עד היובל. אך בנמכר לישראל, כיוון שבסתמה הוא נמכר לשש, אין אנו אומרים שעיקר המחירה הייתה עד היובל, אלא המחירה תמיד היא לשש שנים או ליותר משש במוכר עצמו, והיובל הוא ההפקעה שהוציאה אותו התורה קודם הזמן. ולפיכך מחשבים את דמיו לפי מספר השנים שנמכר להם ולא עד היובל. הלכה תת, כל עבד עברי או עמה עברייה שנמכרו בין לישראל ובין לגוי, שדינו שיצא בגירעון כסף, ועברי שלאחר מחירתו התחזק ועל ידי זה הוסיפו דמיו, שהתייקר מחירו ממה שהיה שווה בשעת המחירה, או להפך שנשחף, שנחלש לאחר המחירה, ופחתו דמיו, שהוזל מחירו מכפי שהיה שווה בשעת קנייתו, הרי בשני האופנים מחשבים לו את מחיר השנים הנותרות להקל עליו, דהיינו שמחשבים לו באופן שיצטרך לשלם פחות. כיצד? הרי שנמכר במאה, והתחזק והתייקר מחירו, והרי הוא עתה בשעה שבא לגול את עצמו מהאדון שווה 200, דהיינו שאותם שנות עבודה שנמכרו במאה שוות עתה 200, הרי אינו מחשב עם אדונה ואת סכום התשלום על השנים הנותרות לפי שווי של 200 כפי שהוא שווה עתה, אלא לפי השווי של 100 שכך היה שווה בשעת הקניין, וכן להפך, באם נמכר ב-200 ונחלש והוזל מחירו, והרי הוא שווה בשעה שבא לגול את עצמו 100, דהיינו שאותם שנות עבודה שוות במקום 200 100, הרי הוא מחשב עמו את סכום הפדיון על פי השנים הנותרות שנשארו עליו לעבוד לפי שווי של 100, שזו שוויו עתה בעת שגואל את עצמו. והגמרא בקידושין לומדת זאת מהכתובים. על החיות, כאמור, כל עבד עברי אף הנמכר לגוי, כאשר הוא יוצא בגרעון כסף, הרי באם השתנה שוויו של העבד משעת המחירה, מחשבים לו תמיד להקל עליו. אך בעבד עברי הנמכר לגוי ובא לגאל בגרעון כסף, הועיל ויש לו לגאול את עצמו לחצאים, שיכול לשלם מחיר חלק מהשנים שנשארו עליו לעבוד, ואז אינו יוצא מיד אלא מקדים את יציאתו לפי התשלום, כמו שביארנו בהלכה זיים. הרי כיוון שהועילו התשלום לגאול את עצמו לחלק מהשנים הנותרות, הרי פעמים יהיה דין זה שגואל את עצמו לחצאין להקל על העבד, ופעמים יהיה להחמיר על העבד. כיצד להקל, כגון שקנה אותו הגוי במעתיים, ונשחף שנחלש העבד. והרי הוא עתה שווה לשנות העבודה שנמכר להם רק 100, והעבד בא לגאול את עצמו מאדונו הגוי תכף בשנה הראשונה, ונתן לו העבד 50 שהם חצי דמיו, כך שהוא גאל את עצמו מחצי השנים הנותרות, ואחר כך יברי העבד שהתחזק, והרי הוא שווה עתה שוב פעם 200, הרי באם עתה העבד רוצה לגאול את עצמו אף מחציין האחר של השנים, נותן לו לאדון עוד 100 שאין חצי דמיו הנשאר, שהרי על חצי מהשנים הוא כבר שילם 50 כאשר הוא היה שווה 100, ונותר לו לשלם על עוד חצי מהשנים הללו, מכיוון שאתה הוא שווה 200, הרי דמי חצי מהשנים הוא 100, כך שהוא משלם בסך הכל 150 ויצא. אך באם הוא לא היה יכול לבדות את עצמו לחצאים, הרי אתה שהשיג את כל הכסף היה עליו לשלם 200 כדי לצאת, שהרי שוויו אתה הוא 200, וכך משהו יכול לגאול את עצמו לחצאים ולהקל. וכיצד להחמיר, שבאם קנה אותו ב-200 ונתן לו חצי דמיו שאין 100, ונשחק שנחלש העבד והוזל, והרי הוא עתה שווה רק 100, נותן לו העבד עוד 50 שאין דמי חציו הנשאר לפי שוויו עתה ויוצא לחירות, ונמצא שנתן העבד מחמת שהקדים לבדות חצי מהשנים תחילה, הרי הוא נתן לאדון בסך הכל 150, אף על פי שהוא עתה שווה רק 100, שבאם היה עורך את כל הפדיון עכשיו הוא היה משלם רק 100. ובאופן זה מה שהוא ניגע לחצאין גורם לעבד חומרה שהוא צריך לשלם 150 במקום 100. אך עבד של ישראל שאינו ניגע לחצאין אף אם הקדים חלק מהמאות, כיוון שאינו ניגע לחצאין, הרי המאות שנתן אינן אלא פיקדון ביד האדון, ולפיכך באופן שהיה העבד שווה תחילה 200 ונתן לאדון 100 ואחר כך הוזל העבד ואתה הוא שווה רק 100, הרי לא יצטרך העבד לשלם כלום אלא לוקח האדון את המאה ויוצא העבד לחירות. ובאופן שהיה שווה תחילה 100 ונתן לאדון 50 ואתה הוא שווה 200, הרי עליו להוסיף לאדון עוד 150 כדי לצאת לחירות. הלכה י"א, הרב, דהיינו האדון שמחל העבד העברי על הכסף שנשאר לו לעבוד כנגדו, דהיינו על מחיר אותם השנים שקנאו האדון ועדיין לא עבד בהם, הרי זה אינו מחול לו עד שיכתוב לו שטר שחרור. כיצד? הרי שקנאו האדון ב-60 דינרים ל-6 שנים, ועבד שנה או שנתיים ונשארו עליו לעבוד עוד 4 או 5 שנים, ואמר לו האדון שר הדמים, דהיינו 40 או 50 הדינרים, מחיר השנים שנשארו עליך לעבוד, בחולין לך, לך לדרכך לחופשי. הרי זה לא נפטר העבד משיעבודו לאדון, עד שיכתוב לו האדון שטר שחרור. ומבואר בגמרא בקידושין, שזהו משום שעבד עברי גופו קנוי לאדון, ולפיכך לא מועילה מחילה להפקיע את שיעבודו, משום שמחילה אינה מועילה אלא לחוב, אך בחפץ הקנוי לאדם אינה מועילה מחילה כדי להפקיעו ממנו. הלכה י"ב, אדון ישראל שמת, הרי בין מניח שהשאיר אחריו בעולם בן זכר, הרי העבד עובד את הבן את אותם השנים שהיה עליו לעבוד את האב, דהיינו עד סוף השש שנים שנמכר להם בעבד שהם חרו בית דין, או במוכר עצמו, באם נמכר ליותר משש, יעבוד את הבן עד סוף השנים שמחר עצמו להם, או עד שיפגע בו יובל, שבאם יחול היובל בתוך השנים שנמכר להם, הרי הוא יצא לחירות, וכפי שהיה יוצא לחירות ביובל אצל האב, או עד שיגרע העבד את פדיונו, שיחשב את מחיר השנים שכבר עבד בהם ויוריד סכום זה מדמי קנייתו ויתן לבן האדון את השאר, דהיינו את מחיר השנים שנשארו לו לעבוד. דהיינו שעליו לעבוד את הבן כפי שעבד את האב, והוא משתחרר מהבן כפי שהיה משתחרר מהאב. אבל אם לא הניח האדון שמת בן זכר, הרי עבד זה יצא לחירות במיטת האדון, ואינו עובד לא את הבת במקרה שלא הותיר בן זכר והבת יורשת את נכסי האב, ולא את האח במקרה שלא ישיר כלל צאצאים והאח יורש אותו, אף על פי שהם יורשים את כל ממונו כשאין לו בן, ואין צריך לומר שאינו עובד את שאר היורשים הרחוקים יותר, שהם יורשים את נכסי המת כשאין לו צאצאים ואחים. בדבר זה שהעבד העברי ממשיך לעבוד את בנו של אדונו ואינו עובד את שאר היורשים נלמד בגמרא בקידושין מן הכתובים. אך מה שהעבד העברי עובד את בנו של האדון שמת, זהו רק בעבד הנמכר לישראל מלידה, אבל עבד עברי הנמכר לגר צדק או לגוי ומת האדון, הרי אפילו את הבן אינו עובד שאינו עובר בירושה הכלל, אלא כיוון שמת האדון יצא עבדו לחירות. שלגבי עבד עברי הנמכר לגוי נאמר בפרשת בהר וחישב עם קונהו, והגמרא בקידושין מדייקת עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. ובנוגע לעבד עברי הנמכר לגר, מבאר הכסף משנה, שמכיוון שהגמרא לומדת את מה שהוא יכול לקנות עבד עברי ממה שנאמר ונמכר לגר, ופסוק זה נאמר בפרשה של עבד הנמכר לגוי, שנאמר בה וחישב עם קונהו שדורשים ולא עם יורשי קונהו, הרי דרשה זו חלה אף על עבד עברי הנמכר לגר. הכתב הכסף משנה שזהו רק לגבי דין הירושה, אבל בשאר הדינים שחלוק הנמכר לגוי מנמכר לישראל, שניגל בקרובים, ולווה וגואל וגואל החצאים, הרי דין הנמכר לגר כנמכר לישראל ולא כנמכר לגוי. ואתה מסכם הרמב״ם שלפי כל מה שנתבאר בפרק זה נמצא את האומר שעבד עברי נקנה באחד משני קניינים בכסף או בשטר וקונה את עצמו בחמישה דברים בשנים כשהסתיימו השש שנים במחרו בית דין או השנים שמחר את עצמו להם במוכר עצמו או ביובל באם הגיע היובל בתוך השנים שהיה עליו לעבוד או בגירעון כסף שמגרע את מחיר השנים שכבר עבד בהם ומשלם את מחיר השנים שנשארו עליו לעבוד או בשטר שחרור שנותן לו האדון או במיטת האדון בלא שהניח אחריו בין אף אם הניח שער יורשים ובאדון גוי אוגר יוצא עבד במיטת האדון אפילו באופן שהניח האדון בן ליורשו. ואתה מביא הרמב״ם דין נוסף, מצווה לאדון לומר לו לעבד העברי צא בשעת יציאתו של העבד לחירות כאשר הסתיימו השנים שהוא צריך לעבוד בהם, ואף על פי שגם אם לא אמר לו האדון צא, הרי כאשר נסתיימו השנים שהוא צריך לעבוד בהם הוא יוצא בחינם, שאין הוא צריך לשלם לאדון כלום כדי להשתחרר, וגם אינו צריך שטר שחרור. אך מכל מקום מצווה לאדון לומר לו צא כשהסתיימו שנות עבודתו, והדבר נלמד במחילתא דרשב"י ממה שנאמר בפרשת ראה, תשלחנו חופשי מעמך, דהיינו שתאמר לו צא. ואפילו חלה העבד בשנות עבדותו, והוציא עליו רבו הוצאות הרבה לרפואתו, ואף אם האדון לא קיבל תמורה נאותה על קנייתו, ואף הפסיד מכך, הרי אינו חייב לו כלום. שנאמר בפרשת משפטים, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואף שפסוק זה נאמר במחרו בית דין, כתב ערוך השולחן שלמד הרמב״ם שהוא הדין במוכר עצמו, שאין סברה לחלק בזה ביניהם. וכתב הרדב"ש שהטעם שאין העבד חייב לשלם לאדון את מה שהוציא לרפואתו, הוא משום שהאדון חייב לרפא את עבדו. וכאן מסתיים הפרק השני של הלכות עבדים.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.